הגמרא במסכת חולין בדף קלט עמוד ב שואלת משה מן התורה מניין? משה מן התורה מניין? והאמת, מה פירוש משה מן התורה מניין? איפה משה לא מוזכר בתורה? אז רש"י מסביר איפה הוא מוזכר ברמז עוד לפני שהוא נולד. הבן יהוידע, רבינו הקדוש מבגדד, מסביר: הרי לי קמידי דלא רמיזי באורייתא, אתן יודעות, כתוב, יש גמרא במסכת ראש השנה, הגמרא אומרת שהיה גזירה בזמן הרומאים או היוונים, היה גזירה לא ללמוד תורה, והגזירה הזאת התבטלה, מתי? בכ"ח באדר. לי קמידי דלא רמיזי באורייתא, איפה זה רמוז בתורה? איפה רמוז בחמישה חומשי תורה שבכ"ח באדר בטלה הגזירה על התורה? בכ"ח באדר בטלה הגזירה לא ללמוד תורה. איפה זה רמוז בתורה? בחמישה חומשי תורה. טוב, אתם לא תדעו, אין איזה סיכוי. מה?
שאלה רטורית.
הרב מבגדד אומר שזה רמוז בתורה באז ישיר. הרב בן ישחי, הבן יהוידע, הרב רבי יוסף חי מבגדד. כתוב: ימינך השם נעדרי בכוח. מה זה ימינך השם? התורה. שהרי מימינו אש דת למו. אז התורה זה ימין. ימינך השם נעדרי, נעדרי זה חודש אדר, בכוח כפחת. הנה לך, כפחת באדר בטלה הגזרה על התורה. ולי קמידי דלא רמיזי באורייתא, אומר הבן איש חי, אומר הבן יהוידע, מה שהגמרא שואלת משה מן התורה מניין, מה שהגמרא שואלת משה מן התורה מניין, כוונת הגמרא לשאול, הרי למה קוראים למשה משה? כתוב בגמרא, בחז"ל, במדרש, בפרשת ויקרא, כתוב שלמשה רבינו היו 10 שמות. 10 שמות היו לו: אביגדור, יקותיאל, טוביה, ידידיה? לא. 10 שמות היו לו. אבל באה בת פרעה, קרא לו משה. על שם איזשהו מאורע שקרה, שהיא משתה אותו מן המים בסך הכל. איפה רמוז בתורה שאחרי כל השמות שיש לו יקראו לו דווקא משה? כך מסביר הבן יהוידע את השאלה, משה מן התורה מניין. עוד אומר הבן יהוידע, משה מנהי תורה. מן התורה מנהי תורה, 5 חומשי תורה. ב4 חומשים אנחנו יודעים איפה הוא כתוב, אבל איפה הוא כתוב בחומש החמישי, בראשית? שמות ויקרא במדבר דברים הוא מוזכר המון פעמים, אבל בראשית הוא הרי לא מוזכר. אז זה האור, טוב? הגמרא עונה, סליחה? איפה לא הבנת? באיזה? היו לו 10 שמות, נכון? למשה היו 10 שמות. בסוף קראו לו משה, בכלל לא השמות שקראו לו בברית. למה? על שם איזה מקרה, איזה מאורע שקרה, שהיא משתה אותו מן המים. ואיפה זה רמוז בתורה שכך יקראו לו? כך מסביר הבן יהוידע. או מנהי תורה, מן התורה מנהי תורה. בקיצור, עונה הגמרא, כתוב בסוף פרשת בראשית: ויאמר השם לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה. ויאמר השם לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה. כך אומר הפסוק בסוף פרשת בראשית. אז מה? אז איפה כאן רמוז משה? אומר רש"י, בשגם בגימטריה משה. בשגם, יש לנו פה שין ומם, וג' ב' זה הרי ה', אז הנה לנו משה. והפסוק מסיים, אמנם זה לא הפשט של הפסוק, הפשט של הפסוק והיו ימיו 120 שנה, שהקדוש ברוך הוא אומר אני מתכונן לחכות עוד 120 שנה, ואם הם לא יחזרו בתשובה אני אביא מבול. אז והיו ימיו 120 שנה ברמז שמשה רבינו חי 120 שנה. כך מסביר רש"י. רב שלוי מסובל, בעל הסלמה חדשה, הוא היה מגיד בירושלים, ולהורים שלי היו חברים, קראו להם דיליון. הוא היה יתום בבית היתומים דיסקין. רב שלמה סובל. רב שלמה סובל. אז הדיליון הזה, הוא היה יתום, אז הוא היה גר בבית היתומים דיסקין, שם הוא למד. אז הוא סיפר לי שכל שבת הוא היה קופץ מעל הגדר ללכת לשמוע את רב שלמה סובל. הוא היה דרשן גדול והיה מה לשמוע. אז הוא אמר פעם באחת הדרשות שבשגם הוא בשר זה רמז למשה רבינו. למה? משה רבינו היה כמעט מלאך. כתוב, וזאת הברכה אשר בירך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו. מה זה איש האלוקים? דורשים חז"ל, מחציו ולמעלה אלוקים, מחציו ולמטה איש. משה רבינו היה בהר 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה. זה לא התנהגות של בן אדם. משה רבינו דיבר עם הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים, והיה עומד ושומע. אחד מהחמישה הבדלים שיש בין נבואת משה רבינו לנבואת כל הנביאים, שהיה כל הנביאים שהייתה תופסת אותם רוח הנבואה, הם היו נופלים והיו ממש מאבדים צלם אנוש, אבל משה רבינו עומד ושומע. אז זה כמעט לא בן אדם. איפה בכל זאת אנחנו רואים שמשה רבינו הוא היה בן אדם רגיל? כשהוא בא לכלל כעס, בא לכלל טעות. טעות זה בעיות של בן אדם, לא של מלאך. איפה הוא בא לכלל כעס, בא לכלל טעות? אז בשלוש פעמים בתורה. פעם אחת, פעם הראשונה בפרשת שמיני, כתוב שמה שביום השמיני למילואים מתו נדב ואביהו בני אהרון, ואהרון היה עונן. אז במקום לאכול את בשר החטאת, הם שרפו את הבשר, כיוון שעונן אסור לאכול. משה רבינו קצף, ויקצוף משה על שני בני אהרון הנותרים, ויאמר, מדוע לא אכלתם את בשרו? הן לא הובא את דמו אל הקודש פנימה. אז למה לא אכלתם? בא לכלל כעס, בא לכלל טעות, שאהרון אמר לו, אם שמעת בקודשי שעה, לא שמעת בקודשי דורות, ולכן היה אסור לי לאכול. לא ניכנס לפרטים של ההסבר ההלכתי, העיקר הוא בא לכלל כעס, בא לכלל טעות. פעם שנייה זה היה בפרשת מטות, כשמשה רבינו שלח את היהודים, את עם ישראל, להילחם נגד מדיין. הוא אמר להם שזה המלחמה בגלל שהן החטיאו את בני ישראל בנושא של בעל פאור, שהם באו ועשו שם דברים שלא יעשו, הם נעשו כמו חנויות כאלה, כמו שחז"ל מספרים, והעיקר בסוף כדי להחטיא את ישראל, והחטיאו אותם, והייתה מגפה גדולה. אז בגלל זה צריכים להילחם. צרור את המדיינים והקיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פאור ועל דבר כוסבי, בת נשיא מדיין אחותם עמוקה ביום המגפה על דבר פאור. הלכו בני ישראל למלחמה, הרגו שם את האנשים, ואת הנשים והילדים החיו. כשהם חזרו, כתוב בתורה, ועל פקודי יחיל קצוף קצף משה, ויאמר, אחי ייתן כל נקבה, הן הנה היו לבני ישראל, הם הרי הכשילו את בני ישראל, למה השארתם אותם? למה השארתם אותן? וזה היה פעם שנייה שהוא כעס. ומיד אחר כך מופיעה בתורה פרשת הגאלת כלים, מיד אחר כך מופיעה בתורה פרשת הגאלת כלים. את הכלים, כל כלי, הכלל הוא כמו שהוא בולע כך הוא פולט, ברזל צריך באש, זכוכית, כל דבר מה ש... כמו שהתורה מצווה. מי אומר שמה את פרשת הגלת כלים? אלעזר בן אהרון הכהן. כה אמר השם למי? למשה. וידבר אלעזר בשם משה. מה קרה? למה משה לא אמר? כיוון שכעס שכח את ההלכה של הגלת כלים. אז אלעזר אמר את זה בשמו, אלעזר כן זכר. הנה פעם שנייה, בא לכלל כעס, בא לכלל טעות. פעם? כן. בוודאי שזה נכון. וכמובן שהכעס שלו לא היה נראה כמו הכעס שלי. אבל אף על פי כן, לפי דרגתו של משה רבינו, זה היה הכעס, ועל זה הוא קיבל עונש, שהוא שכח את ההלכה. איפה זה כתוב? סליחה? זה בפרשת כי תצא, לא בפרשת שופטים. א', ב', לא כתוב שם לא להרוג נשים. שם כתוב שאם ראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה. וגם על זה התורה מטילה די הרבה סנקציות, וזה לא כל כך פשוט, וגם אחרי זה התורה מבטיחה לו הרבה נחת. אבל לא כתוב בשום מקום שאסור להרוג נשים, בטח לא כשמשה רבינו מצווה באופן מיוחד להרוג את הנשים. וכאן היה ציווי, הרי על זה הלכו, בגלל שאנשים החטיאו את ישראל, הרי על זה הלכו למלחמה, צרור את המדיינים והקיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנכליהם, אשר נקלו לכם על דבר פרור ועל דבר כוזבי בת נשיא מדיין אחותם. הרי זה היה הבעיה, ועל זה הלכו. אז משה רבינו אמר להם להרוג את הנשים ואת הילדים, והם לא עשו את זה. ואז הוא כעס, הוא בא לכלל כעס, בא לכלל טעות. פעם שלישית, במי מריבה, באו לסלע, ומשה רבינו אמר להם, שמעו נא המורים, מורים הכוונה סרבנים, אתם כל הזמן מנסים את הקדוש ברוך הוא, שמעו נא המורים, המנסה להזה נוציא לכם מים. בא לכלל כעס, בא לכלל טעות, שבמקום לדבר אל הסלע כמו שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אז הוא עיקה את הסלע. נו, זה סתם דרך אגב, אני מאיר, ואם הוא עיקה את הסלע ויצא מים, זה לא נס? זה לא קידוש השם? מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא תובע ממשה ואהרון ואומר, יען לא האמנתם בי להקדישני. מה, ואם אני אקח מקל פטיש ואני אשבור סלע לשתיים, יצא מים? משה רבינו נתן מקל לסלע, יצא מים, זה לא מספיק קידוש השם? אז התשובה היא מה שרש"י אומר, אם הייתם מדברים אז בני ישראל היו עושים קל וחומר. אם סלע שומע כשמדברים אליו, אז אנחנו לא נשמע. כך רש"י אומר. אבל החתם סופר מדגיש כאן נקודה מאוד יפה שכדאי לדעת אותה. החתם סופר אומר ככה, מתי היה קריאת ים סוף? באיזה תאריך בחודש? בכ"א ניסן היה קריאת ים סוף. אם היה בכ"א ניסן, אז כולם ראו את הנס הגדול שהקדוש ברוך הוא קורע את הים. אבל היו ספקנים שאמרו, מי אמר? אולי משה רבינו מחשף, והוא יודע לפי מערכת הכוכבים שהיום זה יום של יובש, ואפשר לסדר יובש עם פטנטים, לא עם נס. כן, כן. אבל הדבר נשאר אצל מי שרצה להאמין ודי ראה את הדברים והאמין, אבל היו כאלה שספקנים. מה קרה? הגיע הזמן לדבר אל הסלע שיוציא מים. באיזה תאריך זה היה? אז נעשה חשבון. מרים הנביאה נפטרה בי' בניסן. 7 ימים ישבו עליה 7, ובוודאי שהקדוש ברוך הוא לא הביא את הרעה בימי 7 של הצדקת, כמו שהיה אצל מתושלח, כשהוא נפטר הקדוש ברוך הוא דחה את המבול בשבוע. אם כן, כבר הגענו לאן? לי"ז ניסן. בוודאי, אחרי שהפסיקו המים, שלושה ימים, אנשים עוד לא צעקו, כמו שכתוב בפרשת בשלח, וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, אז ואילונו. אז אם כן, עוד שלושה ימים עברו, אנחנו כבר בחף. אז בחף הם צעקו, ובחף א', הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך דבר אל הסלע. עכשיו, אם זה היה בחף א' ניסן, אז משה רבינו היה בא מדבר אל הסלע, והסלע היה מוציא מים, ואז כולם היו רואים, טוב, אז אם ככה זה לא יום של יובש חף א' ניסן, אם ככה, אתה רואה שזה הכל תלוי במה שהשם רוצה, פה הוא ייבש, פה הוא מרטיב. אבל אם זה לא הלך עם דיבורים, ומשה רבינו היכה, נשארו הספקנים ואמרו, טוב, אם הם מרביצים זה משהו אחר, אבל לדבר, לדבר זה לא הולך. אז אם כן נשאר, לכן אמר הקדוש ברוך הוא, יען לא האמנתם בי להקדישני. נכון? כך מסביר החתם סופר. בכל אופן, שלוש פעמים משה רבינו בא לכלל כעס, בא לכלל טעות, ואתן מבינות שכשאני אומר שמשה רבינו טעה, אני לא מתכוון לטעויות שלנו. פעם אמרתי, סליחה, נכון, אבל רש"י אומר בפרשת מטות את שלושת הדברים האלה דווקא. ואני לא מתכוון להגיד משה רבינו טעה טעות כל כך רגילה כמו שלנו. סיפרתי את זה פעם, את ההסבר הזה, סיפרתי ליהודי יקר אחד, ואחרי איזה שבועיים הוא פגש אותי ואמר לי, תראה, בקשר למה שאמרת אני רוצה להעיר לך משהו. משה רבינו לא טעה. נכון, חז"ל אומרים בא לכלל כעס, בא לכלל טעות, אבל אתה אל תגיד שמשה רבינו טעה. ואז הוא סיפר לי סיפור. בזמן הגאון מווילנה, הגאון היה מפורסם בכל העולם, והיו אנשים שרצו לראות אותו, והוא היה יושב סגור בבית בדרך כלל. אז בא איזה משכיל אחד שמאוד היה מעוניין לפגוש את הגאון ולהחליף דעות, אבל הוא ידע שככה לא יתנו לו להיכנס, אז הוא התחפש לשליח של קהילה מאיטליה, שהנוצרים נתנו להם 80 שאלות שהם חייבים לענות עליהם. אז הוא בא להתייעץ, שלחו אותו להתייעץ מה לענות על השאלות האלה. אז נתנו לו להיכנס, הוא נכנס, אז הגאון ראה את השאלות, אמר לו, תראה, קודם כל יש פה רק 7 שאלות, כי שאלה 1, 8, 9, 12, 15, 17, 28, 42 זה אותה שאלה, היסוד זה אותו שאלה, וזה 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 אותו שאלה, אומר, יש פה בסך הכל 7 שאלות, ואז שם צריכים לדון מה לענות. הוא אמר לו מה לענות, הוא התחיל להתווכח, כי כשזה הוא בא, הוא רצה להתווכח עם הגאון, הוא התחיל להתווכח עם הגאון מווילנה, ובאחד הסיבובים של הוויכוח, הגאון מווילנה אמר לו, אני לא יודע מה שאתה רוצה, הרי רש"י כותב ככה במפורש. אז הטיפש הזה ענה לו, אז רש"י טעה. הגאון הוריד את העיניים, כי אסור להסתכל בפני אדם רשע, הוריד את העיניים, אמר לו, הוציא אותו, הוציאו אותו הגבאים, ואז לבית דין עוד היה כוח. היום יש לנו בתי דין, יש לנו שופטים, אבל אין לנו שוטרים שיכולים לאכוף את הדברים, אבל אז לבית דין עוד היה כוח. והיה אחד מהעונשים שבית הדין היה יכול לתת, לקחו את המשכיל הזה, שמו אותו בתוך לול, כמו לול של ילדים, ליד בית הכנסת, וכל מי שבא למנחה היה חייב לירוק עליו. והמשכיל הזה כותב במכתב לחבר שלו, משכיל עם סמך, כותב לחבר שלו, הוא כותב לחבר שלו משכיל אחר, תאמין לי, הוא אומר, ההרגשה הייתה נוראה, זה כמו לטבוע בתוך ים של רוק, אבל הייתי מוכן לעבור את זה עוד פעם בשביל לראות עוד פעם את הגאון מווילנה. על כל פנים, משה רבינו לא טעה. על משה רבינו לא אומרים שהוא טעה.
גם לא רש"י
טעה. ודרך אגב, אם כבר מדברים על הנושא הזה, היה פעם מישהו אצל החזון איש, בא לדבר עם החזון איש בלימוד, ודיברו, ואז החזון איש אמר לו, גם החופץ חיים במשנה ברורה כותב ככה. עכשיו, החופץ חיים, אתם צריכות לדעת, הוא לא היה מפורסם כגאון הדור, הוא היה מפורסם כצדיק, חסיד, אבל כגאון הדור הוא לא היה מפורסם, למרות שכשרואים את המשנה ברורה רואים שהוא היה גאון אדיר, אבל הוא לא היה מפורסם. ואז החזוניש אמר לו, גם החפץ חיים כותב ככה במשנה ברורה. אז אותו יהודי אמר לחזוניש, החפץ חיים כתב, אבא לבוס, היה סתם יהודי בעל בית. החזוניש אמר לו, נכון, הוא היה בעל בית על ש"ס בבלי, על ש"ס ירושלמי, על הספרה, על הספרי ועל כל התורה כולה, והוריד את עיניו ולא רצה להסתכל עליו יותר, שאסור להסתכל בפני אדם רשע. טוב, נחזור לעניינים. אז משה רבינו שלוש פעמים בא לכלל כעס, בא לכלל טעות. מתי זה היה אמרנו? בסעיר החטאת פרשת שמיני, בגאולי מדיין בפרשת מטות, גאולי מדיין, הלכות עגלת כלים, ובמי מריבה. בשלושת המקומות האלה ראינו שלמרות שהוא כמו מלאך, גם הוא בשר. בשגם. בשין ג' מם, הוא בשר, שין זה הסעיר, ג' זה גאולי מדיין, ומם זה מי מריבה, הוא בשר. הנה לך רמז, משה מן התורה מניין, בשגם הוא בשר. זה ההתחלה. ממשיכה הגמרא ושואלת, המן מן התורה מניין? את מי זה מעניין איפה המן רמוז בתורה? הגמרא עונה, המן העץ אשר אמרתי לך לא תאכל ממנו, אכלת. בסדר, אבל למה זה כל כך מטריד את מישהו, איפה המן רמוז בתורה? מסביר הבן יהוידע, הרי בסך הכל מרדכי עשה פה דבר, הוא התגרה בו. מאיפה מרדכי ידע לעשות את זה ושלא סכנה לעם ישראל? מה, הרי היה לו כוח ביד, והראיה שהוא הצליח לעשות גזרה להשמיד את כל היהודים, לא כמו היטלר. היטלר חשב להשמיד ורצה לכבוש מדינות, הוא כבר היה, כל המדינות היו כבר אצלו, 120 כל היהודים בכל העולם. אז איך עושים דבר כזה? התשובה היא, המן, מרדכי כבר ידע מראש את הסוף של המן, כי כתוב המן העץ, ושם המן רמוז על העץ. אז הוא הבין שהסוף שלו יהיה ככה, אז בסדר. אבל הסבר נוסף, למדנו עכשיו פרשת משפטים, ובפרשת משפטים כתוב, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא יישמע על פיך. אומר רש"י, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, אסור לומר לחברו, חכה לי בצד עבודה זרה פלונית. יש שם, אתה יודע, את הפסל של בודה, ליד זה חכה לי. ככה אסור לומר. למה? כי הוא מחשיב את העבודה זרה. אסור לומר את זה. האמת היא, שאני מיד שאלתי שאלה, אסור להזכיר שם עבודה זרה? איפה משה רבינו נקבר? מול בית פאור. מה זה לא עבודה זרה בית פאור? למה התורה אומרת את זה בעצמה? מתברר שאני לא הראשון ששואל את זה. יש גמרא במסכת סנהדרין בדף סמך ג', הגמרא שואלת, כאן שם כתוב, המורה אחד הגיע, שאלו אותו איפה ישנת הלילה, אז הוא אמר בקרנבו. קרנבו זה שם של אליל. אמרו לו, אתה לא יודע את הפסוק ושם אלוהים אחרים לא תזכיר או לא יישמע על פיך? אמר, נכון, אבל יש לזה הסתייגות, מה שמוזכר כבר בתנ"ך מותר להגיד, וכיוון שקרנבו כתוב קרא בל קרס נבו, כתוב את זה בתנ"ך, אז את זה מותר להזכיר, קרנבו. ממילא אותו הדבר לגבי בעל פאור. המן עשה את עצמו עבודה זרה. למה מרדכי לא קרא ולא השתחווה לו? כי המן תלה לו עצמו פה עבודה זרה. אבל לא רק זה, הוא עשה גם את עצמו עבודה זרה. אם ככה, מי אמר שמותר להזכיר אותו? איפה הוא מוזכר? איפה הוא מוזכר? או, לכן שואלת הגמרא, איפה המן מן התורה, איפה הוא מוזכר בתורה שאתה יכול להגיד המן? התשובה היא המן העץ. אחרים מסבירים מה פירוש המן העץ. נכון, המן והמן זה אותו, אותם אותיות. סליחה? לא, המן העץ, שם מדובר באדם הראשון, שבגן עדן הוא אמר לו הקדוש ברוך הוא לא לאכול מהעץ הזה, והוא אכל דווקא מהעץ הזה. יש כאלה שמסבירים, מה באמת ההקשר, חוץ מזה שזה אותם אותיות, המין והמן זה אותם אותיות, מה ההקשר ביניהם? אז מסבירים פשוט. המן אמר לו המלך שכולם צריכים להשתחוות לו. כשהמן היה מגיע לביקור באיזה מדינה, הוא לא סקר משמר כבוד, דגל, שק, לא, הוא סקר אותם על הרצפה, כולם השתחוו לו. 127 מדינות, כל התושבים חייב, כי כן ציווה לו המלך, ורק מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. מה אומר המן? וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך והוא לא קורא ולא משתחווה לי. תגיד, מה זה מטריד אותך? 120 מיליוני אנשים משתחווים, אחד לא. לא, לא שווה לי הכל. למה? איפה ראינו התנהגות כזאת? בא הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, אמר לו, תראה, מכל עץ הגן תאכל, הכל. אתה רואה, יש פה עצים שקד, תמר, תפוח, יש, אתה יכול, הכל, רק מעץ הדעת טוב ורע, על זה אל תאכל. ממה הוא אכל? מעץ הדעת טוב ורע. רואים התנהגות של בן אדם, שמה שאומרים לו לא, את זה הוא רוצה. אני זוכר שהיינו בישיבה, אז היה שעת כיבוי אורות, אז היה שיעור א' היה 10:30, שיעור ב' 10:45, שיעור ג' 11, שיעור ד' 11:15, ושיעור ה' 12. ותמיד היינו מתרכזים, היה שומר, היה מלשין אותנו להנהלה, 12 ודקה האור עוד דלק. היינו מתרכזים, מה 12 ודקה, מה אתם עושים מזה עניין? אז אמר לנו פעם הרב, אתם חושבים שהבעיה זה 12 ודקה? הבעיה זה המסגרת. גם אם נגיד לכם אחד זה לא יספיק, בגלל שהבעיה זה המסגרת, לא הבעיה זה השעה. שלמה המלך, כשאביו דוד ציווה אותו לפני מותו להרוג שני אנשים, את יואב בן צרויה ואת שמעי בן גירה, יואב בן צרויה הרג את שני שרי צבאות ישראל, שמעי בן גירה קילל את דוד קללה נמרצת. דוד עצמו לא רצה לטפל בזה, כיוון שיש לו נגיעה בדבר, אז הוא לא רוצה לגעת בזה. אבל אחרי שהוא ימות, שלמה שיתפל. מה אכפת לך אחרי שתמות, מה אתה צריך למקום? התשובה היא, זה לא היה נקמה, הפוך, לטובתיו. הועיל והוא ידע שהם עשו עוולה, ומי שעושה עוולה, הקדוש ברוך הוא משלם לו חזרה, אם לא פה, אז שם. אז הוא אמר, כדאי שזה יהיה פה ולא שם. איך עושים את זה פה? אם הם ימותו מיטה משונה, זה יהיה להם כפרה. אם הם לא ימותו במיטה, אלא במיטה משונה, זה יהיה כפרה. לכן אמר שלמה, אמר דוד המלך לשלמה, טפל ביואב, תראה לעשות שהוא לא ימות במיטה. למה? הוא בן דוד שלך, תדאג לו. אחר כך אמר לו, וגם שני בן גירה, הוא קללה נקללה נמרצת, תדאג לו. אמר שלמה, מה לי ולא? מה, אני צריך לדאוג לכולם? לא רוצה. לכן מה עשה דוד המלך? הוא לקח את שמעי בן גירה שיהיה הרבה של שלמה המלך. שלמה היה ילד בן 12 כשהוא נהיה מלך. מי היה הרבה שלו? שמעי בן גירה. מתי דוד לקח אותו? אחרי שהוא קילל אותו קללה נמרצת. רק מרוב שהוא אהב את התורה, ושמעי בן גירה היה תלמיד חכם, כדי ששלמה לא יוכל להגיד מה אני חייב לו, אמר לו, ושם איתך שמעי בן גירה מבחורים, תראה לסדר גם אותו. טוב, עשה כחוכמתך. מה החוכמה של שלמה? איך הוא יהרוג אותו? הוא לא יכול לבוא ולהגיד, בוא, אני רוצה להרוג אותך. צריך להיות. אז הוא קרא לו ואמר לו, תראה, אתה יכול להסתובב בירושלים כמה שאתה רוצה, אבל ביום שאתה יוצא מירושלים אתה מורד במלכות, ואז אני הורג אותך. טוב, ירושלים עיר טובה, יש הרבה אנשים שלא יוצאים מירושלים אף פעם, אבל מרצונם. הוא ידע שלמה, אם אני אוסר עליו לצאת, הוא יצא. יום אחד ברחו לו שני חמורים, הוא רדף אחריהם, היה לו מספיק עבדים לשלוח לרדוף. לא, הוא רדף. שלמה בחוכמתו ידע, אדם אוהב לפרוץ מסגרות, וזה בדיוק הסיפור הזה. המן מן התורה מנין? המן העץ. זה ההתנהגות של בן אדם, לפרוץ מסגרות. 12, אז 12 ודקה יהיה האור דלוק. באה הגמרא וממשיכה הלאה, אסתר מן התורה מנין? איפה רמוזה אסתר? שנאמר, ואנוכי אסתר אסתיר פניי מהם ביום ההוא. אתם שמעתם את הקלטת אסתר שבמגילת אסתר?
קנינו
אבל לא שמענו. זה באמת פתרון מצוין.
יש עוד זמן הרב, יש עוד
זמן. אז אני לא אאריך בזה, אני לא אאריך, רק בכמה מילים. למה באמת אסתר רמוזה באנוכי אסתר אסתיר? התשובה היא כי כל מגילת אסתר היא הסתר, הכל מוסתר. מה מוסתר פה? אנחנו קוראים את המגילה וחושבים, מה? מכירים את זה מאיזה מדינה קטנה במזרח התיכון, אינטריגות וכל מיני דברים לא יפים שנעשים, קנוניות פוליטיות, זה רוצה להכניס את אח שלו וזה רוצה להיות ראש ממשלה בעצמו וזה רוצה זה וזה, אז הרגו פה, לקחו שם. זה לא קורה במדינה שלנו גם כן, זה קורה בכל מקום. אז מה כאן הסיפור? התשובה היא הכל מוסתר. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כתוב במסכת מגילה, כתוב במגילת אסתר, איך קראו לעוזרי המלך, ליועצים שלו? תרשנה שתר אדמת התרשיש מרס מרסנה ממוכן. איזה שמות. ולמה קראו להם כך? אז במדרש כתוב קרשנה הוא היה ממונה לבשל למלך את הקרשינים. שתר הוא היה ממונה להביא למלך את השתייה. אדמתה הוא היה ממעץ, הוא היה סופר את המדינה כמה אדמה יש. אדמתה תרשיש הוא היה הספונג'דור, וכיוון שהרצפה של הבית של המלך הייתה עשויה תרשיש, קראו לו תרשיש. מרס הוא היה ממונה למרס את הסלטות בבית של המלך, את האוכל, את ההוגות.
באמת?
כן, כן. מרסנה, מרסנה הוא היה ממונה למרס את העופות, שהיו מרשלים עופות, הוא היה ממונה. ממוכן, אחרי שהכל היה מוכן הוא הביא את זה למלך. לא, כך אומר המדרש. ברוך אתה עד אם לא יראים למלך או אילום שהכל נהיה שורי. כך כתוב במדרש, אבל יש גם גמרא. בגמרא כתוב מה השמות האלה אומרים. קרשנה אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כלום הקריבו לפניך קרים בני שנה? שתר, כלום הקריבו לפניך שתי תורים בני יונה או שני בני יונה? אדמתה, כלום בנו לפניך מזבח אדמה? תרשיש, כלום, מה זה תרשיש? החושן, החושן, היה שם אבן תרשיש, כלום הם עשו לפניך חושן? מרס, כלום מרסו לפניך את המנחות? מרסנה, כלום מרסו לפניך את הדם? ממוכן, כלום הכינו לפניך את שולחן לחם הפנים? אני לא מבין. את ההתחלה הבנתי. קרשנה, שתר, אדמתה, מה אכפת לי שיקראו להם איך שיקראו להם, זה לא מעניין אותי. אבל איך השמות הפרסיים האלה, גויים ארורים, איך הם מתלבשים על בית המקדש? קרשנה, הקריבו לפניך קרים בני שנה, הקריבו לפניך שתי תורים, עשו לפניך מזבח אדמה. מה הקשר בכלל? מה הקשר אליהם? התשובה היא, מתי היה פורים? החג הזה מתי היה? בסוף גלות בית ראשון. בית ראשון נחרב. אתם יודעים מה פירוש היה בשביל היהודים? מה פירוש היה בשביל היהודים? הם היו, מעולם לא הגיעו למצב כזה. הם היו 400 שנה למעלה, למעלה, למעלה. שלמה המלך שלט על כל העולם, הוא בנה בית מקדש, הייתה השראת השכינה במקדש, הקריבו קורבנות, ראו ניסים, אנשים היו באופוריה, הם היו למעלה. חטאו, נחרב הבית, הגלו אותם מארצם, זה היה דבר נורא. עכשיו האנשים עוד זכרו את בית המקדש, וכשבא קורש ועשה, אמר אפשר להתחיל לבנות, הוא נתן לזרובה ולעלות להתחיל לבנות את בית המקדש, לא הייתה שמחה יותר גדולה בעולם. הולכים מהתחלה לקבל את העצמאות, אנחנו נבנה בית מקדש. ואז הגיע אחשוורוש, באה ושתי, אשתו הייתה נכדה של נבוכדנצר, באה ושתי, אמרה לאחשוורוש, מה אתה עושה? בית שהחריבו אבותיי אתה רוצה לבנות? אמר לה, שמעתי, תני לי לחשוב. קרא לשבעת החכמים שלו, אמר להם, תגידו, מה אתם אומרים? אמרו לו, צודקת, תפסיק את זה מיד. קרא לאמן, אמן היה אז על תקן של יועץ, אמר לו, תגיד, מה אתה אומר? אמר, צודקים, להפסיק. הפסיק את העבודה. ולכן מתחילה המגילה ויהי בימי אחשוורוש, ויהי בימי אחשוורוש. כל היהודים שישבו שם בשושן ובכל פרס, הם היו אומללים, הפסיקו את העבודה של בנייה על בית המקדש. והקדוש ברוך הוא יושב ומסתכל, אומר, יפה מאוד, כל מי שאמר מילה להפסיק לבנות ישלם על זה בחיים שלו. נתן למלך המשוגע הזה לעשות משתש 180 יום, חצי שנה, ובסוף ה-180 יום עוד לא מספיק, עוד 7 ימים. בסוף ה-7 ימים השתקר המלך, אמר שתבוא ושתי, אבל בצורה לא צנועה. היא לא יכלה, למה? כי בא מלאך גבריאל, עשה לה זנב או קרן. למה בא מלאך גבריאל? התשובה היא, אנחנו חושבים שהיא לא באה, לכן המלך הרג אותה. מה פתאום? היא לא באה כדי שהמלך יהרוג אותה. היא התחייבה בנפשה כשהיא ביקשה ממנו להפסיק את בניין בית המקדש. ככה? בסדר גמור, כבר יהיה לך צרת, קרן וזנב. את לא תבואי ויתלו אותך. כדעת מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא עשתה את מאמר המלך. איזה מאמר המלך? קודם כל היא אמרה להפסיק לבנות את בית המקדש. חוץ מזה, כתוב בגמרא שהייתה מעבידה את בנות ישראל בשבת ערומות, והחתם סופר אומר, לא ערומות, רק לפי האופנה, זה אותו דבר. ובגלל זה נגזר עליה למות בשבת ובלי בגדים. איזה מאמר היא לא עשתה? את מאמר המלך אחשוורוש. איזה מאמר? המלך השם. אבל איזה מאמר? כתוב בהפטרה שקוראים בתענית, אתם לא באות לבית כנסת כנראה בתענית, אבל יש הפטרה שקוראים, כי כה אמר השם לסריסים אשר ישמרו את שבתותיי ובחרו באשר חפצתי. סריס זה אדם שלא יכול להוליד. ובחרו באשר חפצתי, כל שומר שבת מחללו ושומר נפשו מעשות כל רע, ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם טוב מבנים ומבנות. אז מה הקדוש ברוך הוא ציווה את הסריסים? לשמור שבת. והיא לא עשתה את זה, נכון? יפה, הביאה את בנות ישראל בשבת. כדעת מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא עשתה את מאמר המלך ביד הסריסים, את מה שהשם אמר לסריסים לעשות. היא הביאה את בנות ישראל בשבת, תלו אותה בשבת בדיוק כמו שהיא רצתה לעשות. זה שלב א', גמרו עם ושתי. איך זה הלך? פשוט מאוד, המלך היה שיקור לגמרי, אז הוא קרא לסריסים שלו, שאל אותם, תגידו מה לעשות איתה. והם רצו זה, אמרו לו, תהרוג אותה. הרג. כשהוא התעורר מהשכרות, אז הוא שאל, רגע, איפה ושתי? אמרו לו, זכרונה. אמר, מה פירוש? אמרו לו, שחלך, שבקה חיים לכל חי. אמר, למה? אמרו, אתה אמרת להרוג אותה. אמר, מי אמר לי להגיד? אמרו לו, אנחנו. הסריסים? לתלות אותם גם כן. למה לתלות אותם? הם אמרו לו לבנות את בית המקדש, הם שילמו בחיים שלהם, וזה רמוז בשמות שלהם. קרשנה, ריבונו של עולם, כלום הקריבו לפניך קרים בני שנה? הם לא נתנו להקריב. שתר, כלום הקריבו לפניך שתי תורים? אדמתה, כלום בנו לפניך מזבח אדמה? לא, הם לא נתנו לבנות את זה, הם שילמו בחיים שלהם על זה. השלישי נשאר זה ההומון. אז למה הקדוש ברוך הוא לא הרג אותו מיד? התשובה היא, זה קטן על הקדוש ברוך הוא. הביטוי הזה לא מתאים, אבל זה לא מתאים לקדוש ברוך הוא להתעסק עם איזה ספר מכפר קרצום. ספר מכפר, מה? שתר זה שתי תורים. שתי תורים. הוא היה ספר 22 שנה בכפר קרצום, בסוף לא הלך לו במספרה, אז הוא הלך לפוליטיקה. אבל הוא בסך הכל היה כלומניק. לא מתאים. צריכים קודם להעלות אותו למעלה, שיפול מלמעלה למטה, זה יותר יפה. לכן הקדוש ברוך הוא עשה שאחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדתה, וינשאו, וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לאמן, כי כן ציווה לו המלך. אתה מבסוט? יופי, עכשיו נתלה אותך. זה היה, למה? בגלל בית המקדש. בקיצור, הכל כאן תפעורה בסך הכל. אנשים נדמה להם רואים, תראה את הסיפור, תראה איך שהוא אינטריגות והוא עושה לו ככה ותחכים ועניינים, הכל שטויות. יש כאן בעיה אחרת לגמרי. מי שלא מתנהג יפה משלם, והקדוש ברוך הוא סידר להם את כל העניין מההתחלה ועד הסוף. ואשתי לא באה לכן הרגו אותה? לא, היא לא באה כדי שיהרגו אותה, ואלה היועצים עשו את זה בגלל ככה וככה. לא, זה כדי שיהרגו גם אותם. והמן הוא עלה לגדולה, תראה מה זה, איזה מה זה, כל הגדולה שלו כדי להפיל אותו למטה. למה? כי הוא אמר על בית המקדש. לכן הוא מגיע מתחילה בויהי ומסתיימת בזה שמרדכי עלה לגדולה, ובאמת מרדכי היה מאלה שהיו בבית המקדש השני. ממשיכה הגמרא ושואלת מרדכי משה, מרדכי מן התורה מניין? מרדכי מן התורה מניין, איפה הוא רמוז? אומרת הגמרא, כתוב בפרשת קדיסה, בפרשת הקטורת, מור דרור 500. מור דרור, התרגום על זה זה מירה דחיה. מירה דחיה זה כמו מרדכי, מזכיר לנו את מרדכי. וזהו, זה כל הקשר. אז אומר המהרש"א, תראה, אתה ראית שהצדיקים מרדכי, אסתר, הם אלה שהביאו את הישועה לעם ישראל, נכון? אז הצדיקים הם מביאים את הדרור, לכן מרדכי זה מור דרור, כי הוא מביא את הדרור לעם ישראל. אני רק רוצה להתעכב על המילה מור. דרור אנחנו כבר יודעים, מה זה מור?
בוסם.
מור זה בוסם, אבל אני שואל מה הקשר למרדכי. אז התשובה היא, תראו, מרדכי, כשבא המלך והזמין את כולם לסעודה, בא מרדכי, אמר לא ללכת. אמרו לו, למה, זה לא כשר? אמר להם, כן כשר, לא כשר, אתם לא הולכים. אמרו לו, אבל למה? ככה? לא, אתה לא מדבר בהיגיון. אנחנו מבינים לא פחות ממך. בגמרא אתה מבין יותר טוב, אבל בפוליטיקה אנחנו מבינים יותר טוב. וזה לא פוליטי בכלל לא ללכת. יש מספיק אנטישמיות בלי זה. כולם יבואו, רק היהודים לא יבואו? איזה צורה יהיה לזה? לא, בשום אופן לא. הלכו. יפה מאוד. חוץ מזה, עוד הרבה שנים קודם, בערך 60 שנה קודם, היה נבוכדנצר, והוא עשה פסל ענק, והוא ציווה שכולם השתחוו לפסל הזה, וכולם באמת השתחוו, חוץ משלושה יהודים, קראו להם חנניה, מישאל ועזריה. והקדוש ברוך הוא אמר, אני חשבתי שכולם נאמנים לי, אני רואה שרק שלושה. אמרתי, אעלה בתמר, חשבתי כולם יעמדו זקופים כמו תמר ואף אחד לא ישתחווה, אבל בסוף אני רואה שרק פה חזה בצנציניו, רק שלושה צדיקים נשארו שלא ישתחוו. והיה כעס גדול על עם ישראל. כדי לתקן את הבעיה הזאת, מרדכי לא קרא ולא השתחווה לאמן. בינתיים נהייתה גזירה. נהייתה גזירה, למה? כי מרדכי לא קורא ולא משתחווה. באו כולם למרדכי, אמרו לו, תעשה טובה כבוד הרב, אתה לא רוצה להשתחוות, יפה, שב בבית. למה צריך להיות פה שהוא יעבור ואתה לא תשתחווה? מרדכי לא שומע להם, והם מתלוננים, אבל אתה לא מבין מה אתה עושה, זה ממש ממש סכנה, אתה מסכן את כל העם עם ההתנהגות שלך. והוא לא שומע, הוא עושה מה שהוא מבין. סוף דבר, זה הרגיז את המן עד שעלה לו אדם לראש, עשה את הגזרה על עם ישראל, וכשמרדכי שמע את כל אשר נעשה, מודיע את זה לאסתר ואומר לה להיכנס למלך לבקש על עמה. אסתר אומרת לו, בסדר, אבל תצומו קודם שלושה ימים. שלושה ימים ושלושה לילות, גם אני ונערותיי אצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא קדם. למה אסתר אמרה לצום? למה אסתר אמרה לצום? אז ככה, יש לזה רמז בתורה. אנחנו היום עם רמזים. יש לזה רמז בתורה, כך אומר הפענח רזה. כתוב בתורה, ויענך, וירעיבך, ויאכילך את המן. ויענך, וירעיבך, ויאכילך את המן. שם זה מדובר לגבי המן שאכלו במדבר. אבל זה רמז להמן. בטח. בטח. פרשת ויתחנן, עקב שם. אז זה רמז. אבל באמת למה אסתר אמרה לצום? התשובה היא, היא הבינה שהבעיה זה שהם אכלו מהסעודה. אכלתם, עכשיו עשו דיאטה. בוודאי, תצומו שלושה ימים, שלושה לילות, וזה יהיה כפרה על מה שאכלתם. אבל כשהיא הלכה ביום השלישי, כתוב, ותלבש אסתר מלכות, לבשתה רוח הקודש, והיא נכנסה לתוך הארמון, והיא הלכה והתקדמה עד שהיא הגיעה אל בית הצלמים, איפה שיהיה שם את העבודה הזרה. וכשהיא הגיעה לשם, עזבה אותה רוח הקודש, והיא התחילה לצעוק, קהילי, קהילי, למה עזבת? ואז היא אמרה, אולי בגלל שקראתי לו כלב, שנאמר, הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. אז טוב, אני אקרא לו אריה, שנאמר, או שיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני. שואלים המפרשים, ואם היא קרא לו כלב, מה זה כזאת עוולה? מה הוא? לאחשוורוש. האם זו כזאת עוולה? הרי הוא לא כלב. אם הוא לא כלב, אז מה זה כלב? אדם רוצה לחסל עם בלי שום סיבה. זה לא כלב? כלב שבכל הכלבים, בולדוג. זה כלב, בטח שהוא כלב. אז מה היא חשבה שזה עוולה שהיא קראה לו כלב לאחשוורוש? הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. כך כתוב בגמרא, כל מה שאני אומר זה גמרא. מסביר רב יהודה צדקה, היה ראש ישיבה בירושלים, ראש ישיבה פורת יוסף, צדיק גדול. אז הוא מסביר דבר נפלא. הוא אומר, היא הבינה שהחטא של עם ישראל שבעד זה הגיעה הגזירה, זה שאכלו מסעודה של אותו רשע ואכלו שם נבלות וטריפות. מה התורה מצווה? מה לעשות עם נבלות וטריפות? לכלב תשליכון אותו. אז הכלב בא לתבוע את חלקו. למה אכלתם לי את הנבלות וטריפות? אם כן, הגזירה של אחשוורוש היא גזירת כלב. הכלב בא לתבוע. ואם ככה, אז תצומו. תצומו, יהיה בסדר, ואז אני אוכל לבוא לבקש. ככה היא חשבה. אבל כשהיא ראתה שהרוח הקודש פרחה ממנה, אז היא אמרה, רגע, טעיתי בזיהוי. שמה בגלל שקראתי לו כלב. והאמת שלא בגלל זה הגזירה, אלא בגלל שהשתחוו לצלם של נבוכדנצר. ואיך נבוכדנצר נקרא אצלנו?
אריה.
עלה אריה מסובכו. אז אם ככה זה אריה, אז זה בעיה אחרת, זה לא ידעתי. ועל זה עוד לא עשו תשובה. לכן, כשהיא נכנסה למלך, והמלך בא לסעודה, אמר לנו, מה את רוצה? אמר לו, תבוא מחר. למה מחר? הנה המן, הנה המלך, תגידי מה את רוצה ודי. לא. אסתר הבינה שזה לא מה שהיא עכשיו תבקש, זה יעזור. צריכים לעשות תשובה. ועל זה עוד לא עשו תשובה. אז לכן היא אמרה, לא, תבוא מחר, נדבר מחר. בינתיים, בחוץ כולם שמעו שהיא לא עושה כלום, רק שותה לחיים עם המן. אמרו ככה, אז אי אפשר לסמוך עליה. נשבר להם הלב, התחילו להתפלל, התחילו לעשות תשובה, וזה עזר. ואז מרדכי הלך על הסוס, ואז היא באה ואמרה, המן הרע הזה, והרגו את המן. לכן היא דחתה את זה ביום. כך מסביר רבי יהודה צדקה. ועל כל פנים, בואו נראה, כשאנחנו מסתכלים בעיני בשר, מה מרדכי עשה? רק צרות. פה לא ללכת לסעודה, מה זה אנטישמיות אתה עושה? פה הוא לא משתחווה, מה אתה עושה? מה זה טוב? מה באמת היה? זה שהוא אמר להם ללכת לסעודה, אם הם לא היו הולכים, באמת לא היה אסון, לא היה קורה כלום. כל הבלגן התחיל שהלכו. חוץ מזה, זה שהוא לא השתחווה לאמן, זה מה שהציל אותה מהתיקור, מהסיפור הזה שהשתחוו לצלם של נבוכדנצר. אז אם ככה, הצדיקים מביאים את הדרור. בזמן אבל שהם אומרים מה לעשות, זה לא פעם מר, זה מר לשמוע בקולם. כי אני לא מבין, אני פשוט לא מבין, איך זה ייתכן? זה לא הגיוני. זה מר, אבל זה מה שמביא את הדרור. מרדכי מן התורה מנעים, מר דרור, מור דרור, זה מר, אבל זה מה שמביא את הדרור לעם ישראל. לשמוע בקול גדולי ישראל, זה מה שמביא את הדרור האמיתי, זה מה שמביא את החופש, את החירות, את הישועה, זה מה שמביא את הכל. מרדכי מן התורה מנעים, מור דרור, זה מר, אבל זה מה שמביא את הדרור. פורים שמח.